אוקיי, אז אנחנו, הגמרא, אז השורה הזאת משנה, אישה עצמה מביאה את גיטה, ואז הגמרא מתייחס. הגמרא היא בעצם מין חידות כאלו, זה לא הלך על המייס, זה קשה לו את המקרים האלו, אבל הגמרא רוצה להבין. אישה, שורת הגמרא בכ"ט עמוד א', אישה מחימת גיטה ליד האיגר שלה, אז אם האישה יכולה להביא את הגט, ברגע שהיא מקבלת את הגט מהבעל, אז היא מתגרשת מיד. אז מה הגמרא? לא. הבעל אמר שהוא לא רוצה לגרש אותה מיד, הוא רוצה שיתגרש רק במקום אחר. יש לו איזושהי סנטימנטליות. כנראה שהם התארסו בארץ ישראל, היו ביחד, הלכו ליד הכותל והתארסו שם. עכשיו הוא רוצה שהיא גם תתגרש שם. זאת אומרת, זה לא כל כך מציאותי, אבל לא משנה, אנחנו מעוניינים בעיקרון ההלכתי. אמר רב הונא בעומר לא תתגרשי בו אלא בפני בית דין פלוני. סוף סוף כמעט יהתה איגר שבה. אלא אמר רב הונא בא מנוח משמי דרבך אברי דרביקה די אמר לה כמעט התהתם את נחי הערה ושקלי. כלומר התירוץ הראשון מבינו שזה גט לאחר זמן. הוא נותן את הגט עכשיו והיא מתפקדת בתור האישה והוא מתפקד בתור הבעל. אבל אפשר לעשות, כמו הרבה קניינים, אפשר לעשות קניין לאחר זמן. אז הוא אומר, אני נותן לך את הגט עכשיו, אבל אל תתקשי, אלא רק בעוד זמן מסוים, מתי שתגיע למקום פלוני. אז זה פשוט שזה טוב. כמו כל קניין לאחר זמן. אז אנחנו רוצים שהיא תהיה שליח הולכה. עכשיו, מה הבעיה? אם היא שליח הולכה, יש בעיה טכנית, איך היא נותנת לעצמה. אז רב הונא בא מנוח משמי דרבך, דיאמר לה כמעט אלא תבעית נחה ערה ושקלי. יחי, הבא לי, תליגי את חייגה בקרקע. הבעל, או שליח הבעל, צריך לתת את הגט לאישה. אז השליח של הבעל, שכאן הוא האישה, צריך לתת את הגט לאישה. אז להניח את הרגה בקרקע, אז חסר כאן נתינה, כי אז האישה שהיא אישה, לוקחת את זה בעצמה. אנחנו, כל הזמן היום, אנחנו נדבר על, בפועל, אישה, שיש לה שני כובעים. האישה בתור שליח הבעל, והאישה בתור עצמה, או בתור שליח של עצמה. אז להניח על גבי קרקע, זה ודאי לא טוב. אלא דאמר לה, הווה שליח להלכה עד מתי תתם, וכי מתי תתם הווה שליח לקבלה, וקבלי את גיתך. זה המקרה שמעניין אותנו. הבעל שולח אותה להיות השליח שלו, עד למקום פלוני, כשתגיע לשם, היא תתחלף. תהפוך את עצמה להיות שליח קבלה, כך כתוב בגמרא, שליח קבלה, והיא תקבל את הגט מיד השליח הולכה. שזה גם היא. עכשיו אני מזכיר, כי זה מקרה רקע, דבר שלמדנו לפני שלושה שבועות, או ארבעה, סליחה, ארבעה שבועות, לפני חודש, היה לנו מקרה שהבעל שם את הגט ביד עבדו או בחצר שלו ומקנה את החצר לאישה והיא מתגרשת. למה? כי הגט היה ביד בתוך תפיסת החצר שלו. הוא מקנה את החצר, אז עכשיו הגט הוא ביד החצר שלו. הגט לא זז. אבל כיוון שהחצר השתנה, אז אין לי כאן נתינה וגמר ממש זה בסדר. אז כאן זה בעצם אותו דבר. הבעל שם את הגט ביד, לא חצר שלו, אלא שליח שלו, ואז הופכים את השליח להיות שליח שלה. אז היה צריך להיות טוב. שואל הגמרא דבר חדש, והלא חזרה שליחות אצל הבעל. וכדי לענות לזה, הגמרא אומרת למקרה אחר. התפקיד שלנו היום זה להבין את השאלה הזאת, והלא חזרה שליחות אצל הבעל. משהו לא טוב במקרה הזה, שבו האישה מחזיקה את הגט בתור שליח הבעל, הופכת את עצמה להיות שליח האישה, אז ממילא הגט עבר במערכות מיד ליד, אומר הגמרא זה לא טוב. למה? כי לא חזרה שליחות אצל הבעל. מהו הפסול הזה שנקרא לא חזרה שליחות אצל הבעל? כפי שאמרתי, הדבר הזה מוזכר במקום אחד ביחיד, אחר. בדף סמך גמול, במקרה שהוא אותו מקרה, בעצם. או פחות מאוד מאוד דומה, נראה את ההבדל אחר כך. אבל אין דבר כזה שמופיע בשום מקום אחר, במפורש, בגמרא לגבי דיני שליחות. רשי. והלא חזרה שליחות אצל הבעל. שליח לא מקרי, אלא המשתלח מזה לזה, שראוי לחזור אצל שולחו, ולומר, עשיתי שליחותך לחברך. וזו אינה ראויה לחזור, שהרי לא נשתלחה אלא לעצמה. ואחר כך נעשיתי בעל המעשה, ובאת לשליחות קודם שתחזור. לשאלה שלך אני אגיע בעוד דקה הראל. אני רמזתי לתשובה אפשרית, אבל נגיד את זה. אז רשי מסביר כאן כמה דברים. קודם כל רואים מהלשון של רשי, שזה לא דין בגט. זה דין בשליח לא מקרי. זה דין בשליחות. כל שליחות צריכה להיות שליחות שחוזרת אצל הבעל. מה פירוש אם חוזרת אצל הבעל? אז רשי בחר להסביר אותם הכי קרוב למילים. ברור שזו המוטיבציה המנחה אצל רשי. שליחות צריכה לחזור. מה זה שליחות צריכה לחזור? רשי אומר, שליח לא מקרי משתלח מזה לזה שראוי לחזור אצל שחור ולומר, עשיתי שליחותך. כששולחים שליח, אז יש ציפייה, חלק הביצוע המלא של העבודה, כולל גם חזרה למשלח ודיווח. עשיתי שליחותך. יש לשים לב, וכמובן זה חייב להיות נכון, רש"י אומר הוא לא צריך לחזור. צריך להיות ראוי לחזור. לא יכול להיות ששליח צריך לחזור. היינו שומעים על זה במקומות אחרים, אני לא שמע דבר כזה, אתה שולח שליח, השליח מבצע. מתי שמענו שהשליח גם חייב לבוא ולדווח? יש גמרא בקידוש שמאוד מפורסם, בעייתי מאוד. המקרה הוא בעייתי, לא הגמרא. אדם שולח שליח לקדש לו אישה במדינה אחרת, ומחפש לו אישה ולקדש. אז הוא אסור בכל נשים שבעולם, כי יכול להיות שהאישה הזאת שהוא פגש עכשיו היא אחות אשתו, הוא אף פעם לא מכיר את אשתו, סימן שהשליח לא חזר. השליח מתי לא צריך לחזור? אומר רש"י, ראוי לחזור. אז האמת שזה קושי מסוים בפשט, ומה אפשר, או שכן או שלא. אבל אין ברירה, רש"י אומר, בעיקרון, אז שליחות כוללת גם דיווח או ראוי לדיווח. אז זה אומר שאחרי שהשליח עושה את השליחות, הוא נשאר שליח. לזמן הראוי לדיווח, אבל זו, במקרה שלנו, האישה שהיא שליח הבעל, אינה ראויה לחזור, שהרי לא נשלחה על עצמה, וכך נשאתי בעל המעשה, ובאת לשליחות קודם שתחזור. אז רשי כנראה מניח דבר אחר, כך כולם מסבירים, מה שהיה רמוז לפני כן על ידי חברינו האנונימי שנעלם, ואולי חזר, בזהות אחרת, שאי אפשר להיות גם שליח הבעל וגם פרשי בעל המעשה וגם האישה באותו זמן. זאת הנחה שנייה של הפשט הזה. דבר אחד, הגדרת שליחות כוללת גם חובת הדיווח, ראוי לדיווח. דבר שני, באותו זמן אי אפשר להמשיך להיות שליח הבעל, וגם לתפקד כיד האישה. יש איזושהי סתירה בין שני התפקידים האלו. אז לכן, יש לנו בעיה. כי השליח צריך להיות שליח אחרי הקבלה, שליח ההולכה צריך להמשיך להיות שליח אחרי שהוא נתן את הגט, היא במקרה הזה, נתנה את הגט לאישה, אבל היא לא יכולה להיות שליח אחרי נתינה, כי היא כבר בזמן הנתינה צריך לתפקד כמו האישה. לתפקד כמו האישה סותר את התפקיד כבעל או כשליח של הבעל. זה מה שכתוב ברש"י. למה הפירוש הזה הוא קשה? כי זה הכל מצוץ מן האצבע, אנחנו מאיפה זה בא? מי אמר? למה לחשוב? זה אפילו לא נראה כזה הגיוני. רעיון יפה, אבל מי אומר שזה נכון? ששליח לא מקרי, אלא הראוי לחזור עצר שלחו. ולמר, עשיתי שלוחותיך. מאיפה לומדים את זה? באמת זה נכון, מעולם לא חשבנו זה לפני כן, אני מניח, אף אחד בחדר הווירטואלי שלנו, לא חשב שזה התפקיד של שליח, ופתאום הגמרא, כאילו דרך אגב, מזכירה את הנקודה הזאת. שנייה. אז אבל טוב, ככה רש"י מסביר, והסיבה האמיתית, למה הוא מסביר את זה? זה בגלל שזה מה שכתוב. כלומר, זה הפשט הכי קרוב למילים. שליחות לא חזרה שליחות אצל הבעל, שליחות צריכה לחזור אצל הבעל, וכאן השליחות לא חוזרת. למה לא חוזרת? אז רש"י מצא את הסיבה היחידה. שליחות לא חוזרת כי לא יכולה לחזור. היא צריכה להישאר שם ולהיות האישה. אז למדנו שיש סתימה בין הדברים. תוספות. בהולו חס לשליחות אצל הבעל, כותב, שליח לא מקרי, אלא שאתה משתלח מזה לזה שראוי לחזור לשולחו, ולומר, עשיתי שליחותך, קודם שיעשה שליח לאחרים, ובקונטרס לא פיריש כן. החידה כאן היא, מה ההבדל בין פירוש רש"י לבין התוספות? התוספות אומר, ובקונטרס לא פיריש כן. אז הוא מעיד שזה פירוש אחר, אבל זה נראה כמו אותו פירוש. הוא אומר, שתי נקודות. שליח לא מיקרי, אלא משתלח מזה לזה שאוי לחזור לשלחו, ולמה עשיתי שליחותך. זה ממש ציטוט של דברי רש"י. וכאן לא, וכאן קודם שיעשה שליח לאחרים. כנראה, כי הוא לא יכול להיות שליח הבעל, ולהיות גם שליח של האישה באותו זמן. אז צריכים זמן דיווח לפני שיש שליח לאחרים. תוספות אומר, הוא בקונטרס לא פיריש כן. מה ההבדל בין רש"י לבין התוספות? לכאורה ההבדל היחיד, ככה למד אבני מילואים בקופם א' סימן קטן א', זה במילה אחת. רש"י אמר, ואחר כך נעשיתי בעל המייסה. ותוספות אמר, שליח לאחרים. רש"י אומר שהסתירה שנוצרה בזהות השליח הוא בין היותו שליח הבעל, לבין היותו בעל המייסה, כלומר האישה עצמה. אי אפשר להיות שליח של הבעל וגם להיות אישה. תוספות אומר, אי אפשר להיות שליח הבעל וגם שליח האישה. ברור מה תוספות חושב, מה הסיבה שאי אפשר להיות שליח של הבעל וגם שליח של האישה, כי שלוחו של אדם כמותו, אז בכל זאת יש איזושהי סתירה בין להיות גם הבעל וגם האישה. אז זה לא נראה כזה עקרונית אחרת, אבל חוץ מזה אין עוד הבדל כאן. האמת שבתוספות כתוב קודם שיעשה שליח לאחרים. מי זה האחרים? לפי רש"י כתוב בעל המייסה, יש זהות מאוד מיוחדת. אתה לא יכול להיות שליח של הבעל וגם האישה. אם תוספות מתכוון להגיד שליח של האישה, אז באמת אין הבדל. שליח של האישה זה שלוחו של אדם כמותו. אבל אם תוספות מתכוון להגיד שליח לאחרים לאף אחד אחר, אתה לא יכול להיות שליח של שני אדונים באותו זמן, אז זה באמת הבדל גדול. בתוספות הראש, במקום איפה שכתוב קודם בתוספות, קודם שיעשה שליח לאחרים, בתוספות הראש כתוב קודם שיעשה שליחות אחרת. שזה עוד יותר משמע, אחרים אולי הכוונה היא האישה. אבל שליחות אחרת, באמת משמע, חייבים לגמור את העבודה הזאת לפני שמתחילים עבודה אחרת. ואיך גומרים עבודה הזאת? רק עם אפשרות של דיווח. אז כנראה, אז יש הבדל גדול, כנראה שתוספות סובר שאי אפשר לעשות אי אפשר להיות שליח של שני האדונים באותו זמן, ורש"י אומר שאי אפשר להיות שליח של שני הצדדים באותו מעשה. אז רש"י כאן יותר רגיוני, ותוספות מרחיב את זה יותר. הרקע, להערה של התוספות היא השאלה של הראל לפני כן. בגמרא באמת במקרה כתוב דבר קצת מוזר. הבעל אומר לאישה להיות שליח הולכה עד מקום פלוני, ואז מקום פלוני להתחיל להיות שליח קבלה. מה זה שליח קבלה? הוא רק צריך להגיד שהיא תהיה שליח הולכה עד מקום פלוני, ומקום פלוני להתחיל, להפסיק להיות שליח הולכה, ולהתחיל להיות האישה. למה היא צריכה להיות שליח? זה אפילו לא סביר. מה זה להיות שליח של עצמה? שליח קבלה זה שליח של האישה. אז הוא בעצם מבקש ממנה, תהיה שליח הולכה עד לירושלים. ירושלים, תמני את עצמך להיות שליח קבלה של עצמך. אני לא יודע אם זה אפשרי, אבל זה בטח לא הכרחי. למה זה מנוסח ככה? האמת, הרבה יכולים כותבים שזה לאו דווקא. זאת התשובה, אני גם חושב שזה נכון. תשובה אמיתית לשאלה של הראל. כלומר, לא התכוונה להגיד שנעשה טקס מוזר, חסר משמעות של אדם ממנה את עצמו להיות שליח של עצמו. כיוון שהיה כתוב שהוא שליח הולכה עד פה, אז אמר, עכשיו תהיה שליח קבלה. הכוונה היא, אתה תהיה נציג שלי עד לכל מקום, ואחר כך תהיה נציג של עצמך, כלומר שתהיה עצמך. הוא רק דיבר בלשון מקבילה, והכוונה היא, האישה היא גבר, היא הבעל, עד לנקודה הזאת, מנקודה הזאת, האישה היא האישה. עם שליחות, בלי שליחות, זה לא משנה, כי שלוחו של אדם כמותו. אבל השאלה הזאת מאוד הפריעה, ובאחרונים יש דיונים, לחפש איזושהי סיבה, צריכים מאוד להיזהר כאן מבחינת הלימוד הטכני פרטי של הגמרא, כל תירוץ שתיתן, אם זה יהיה כי על ידי זה יש יותר מה לתקוף, אז זה קשה, כי אז הגמרא הייתה צריכה לענות, אוקיי, יש לי מקרה אחר, שהיא לא מינתה את עצמה להיות שליח של עצמה, היא רק התחילה להיות עצמה. זה שהגמרא בכלל לא מעלה את אפשרות אחרת, בכל לא משמע שאין הבדל בין המקרים. אם אין הבדל המקרים, אז למה דווקא המקרה המוזר? אני לא אומר שאין תירוצים, יש תירוצים באחרונים, או הצעות, אבל לכאורה זה לא משנה פה. בגמרא בדף סמך גימו, שמיד נגיע אליו, שם זה מת מקרה כזה, שהשליח היה שליח של הבעל, ואחר כך הפך להיות שליח של האישה. שם מדובר באדם שלישי. אבל באישה עצמה שהייתה שליח של הבעל, באמת, לכאורה אין סיבה שהיא תהיה שליח של עצמה, מספיק שהיא תהיה עצמה. הרב שואל, או הרב אומר, הוא גם לא יכול למנות אותה לעשות שליח, זה תלוי רק בנו. זה נכון. הפשט, הפשוט של המילים זה, הוא לא ציווה עליה למנות את עצמה להיות שליח של עצמה, הוא אמר לה, הוא אמר לה לפני כן, לא. כשתגיד לשם, אז תמנה את עצמך שליח, והיא צריכה למנות שליח, לא שהוא ממנה אותה להיות שליח של האישה. היא צריכה למנות את עצמה להיות שליח של האישה, שזו עוד סיבה להגיד שזה לאו דווקא. טוב, אז לכן אני אומר, אני לא אעסוק בשאלה הזאת, כי אני לא יודע תשובה טובה, אבל אני לא מכחיש על עובדה, זה מעורר עניין, ובית זה עורר עניין, אצל מפרשים שונים. טוב, למה תוספות לא מפרש כמו רשי? אז יכול להיות שזה בגלל ההבדל בין סוגייתנו לבין הסוגיה בסמך גימל. הסוגיה בסמך גימל עמוד בית, הוא בעצם אותו מקרה, אבל מדובר באדם שלישי ולא באישה. הבעל שלח שליח אחר, בעל שלח את ראובן, להיות שליח להביא גט לאשתו, וכשהוא הגיע, אז הוא לא נתן אצל האישה, אלא הוא קיבל מינוי להיות שליח של האישה. עכשיו, למה? אז יש סיבה שם, הידיים של האישה הן מלוכלכות. סמך ג' עמוד ב', המקרה ההוא גברה, דשדר לגיטה לדביטו, אדם שולח גט לאשתו, אז על שליחה, אשכחה, השליח מצא אותה, כי יתווה וקלה אישה. היא לשה, היא עשתה מצות לפסח. אמר לה, הידך גיטך, אמרה לה, להביא בידך. אז הוא אמר, הנה הגט, אז היא אמרה לו, טוב שיהיה בידך. אמר רב נחמן, מביא תלה בחנינה, עבדי בעובדה, כלומר, גמר מסבירה, שהיא מינתה אותו להיות שליח קבלה במקומה. בזה שבא לגמרא, והדו חזר השליחו את האצל הבעל. אז אותו מקרה, המקרה שלנו זה פשוט מסובך, כי זו אישה עצמה. אבל לגבי חזר השליחו את האצל הבעל, זה אותו דבר. יש שליח, הולכה, שנהיה שליח קבלה. שליחות לא הביא אלא ראוי לחזור, לפני שיהיה שליח לאחרים. אז זה בדיוק הפירוש של התוספות. הבעיה היא שהגמרא בהמשך שמה מסופק אם זה נכון או לא, איך פוסקים. כשרב עמי שאל, והלו חזר שליחות אצל הבעל, אז כתוב בגמרא, ברב חייא בר אבא אמר נתיישב בדבר, הודו שאוכל כמיד הרב חייא בר אבא אמר כל האישה אוכלי ואז לי, כי יחד מסף כלו לידו, הכנה מסף כלו לדידן. השאלה הזאת נשארה בספק אם יש דין של חזר שליחות אצל הבעל. אצלנו זה כתוב בצורה מוחלטת. לא, חזר שליחות אצל הבעל. אתה יכול לתת תירוץ טכני. הגמרא אצלנו לא מדבר בלכה למעיס. זה מעמידים מקרה. אז גם אם יש ספק, אומרים, אבל הפשט של המשנה, אני צריך להסביר את המשנה. מה המקרה של המשנה שבו אישה כשרה להביא גט לעצמה? אז לא רצו להעמיד את זה במקרה שחלק לא יסתדרו איתו, לכן שום דבר, לא חזר כפי שדבר, ואז יש בעיה. זה תירוץ הפשוט. אבל טוב, כפי שנראה, הרשב"א חשב שזו מעט סתירה. אז יכול להיות שגם רש"י בתוספות חשבו ככה. לכן רש"י אומר שהמקרה המוחלט, שזה פסול, זה שהשליח קבלה נהיה בעל המעיסה. אז זה לא יכול להיות. אתה לא יכול להיות גם אישה וגם שליח הבעל. אבל גם בסבא גימול, השליח של הבעל לא נהיה בעל המעיסה, הוא נהיה שליח של בעל המעיסה. אז זה אולי, זה הספק של הגמרא, האם יכול להיות שליח של עצמה, וגם שליח, כלומר, היא יכולה להיות שליח של הבעל, וגם שליח של עצמה. תוספות חוסם את התירוץ הזה. אני אומר, רש"י אולי מתרץ, הוא לומד דווקא. המקרה, יש שני מקרים, זה אותו יסוד, אבל יש הבדל קטן ביניהם. במקרה אחד, השליח הולכה צריך להפוך להיות האישה, במקרה אחר צריך להיות שליח של האישה. אז קונספטואלית יש הבדל ביניהם. אי אפשר להיות גם האישה וגם שליח של הבעל. זה סתירה, כי הם מנוגדים. להיות שליח של הבעל ושליח של האישה, כיוון שלהיות שליח זה לא באמת להיות הבן אדם, זה רק לייצג אותו, אז אני חוצה את עצמי, אני קצת סקיצופרני, אני עכשיו שליח של הבעל, ועכשיו אני שליח של האישה. זה לא במהות זהותי, ולכן אולי יש פחות סתירה, לכן הגמרא בזה הסתפקה. תוספות, שאלה למה תוספות דווקא גורם לעצמו בעיה, אבל תוספות הגדיר מראש שאדם צריך להיות ראוי לחזור עד שיש שליח לאחרים, ולכן הוא לא יכול לחלק בין המקרים, הוא צריך לתרץ אחד משני התירוצים האחרים שאנחנו מיד נראה. טוב, בכל מקרה, מיקי שואל, רגע, לפני כן מיקי שואל, אפשר להבין אחרת שרש"י הפסול הוא משום שהשליח נשלח עבור עצמו, ותוספות הפסול הוא משום שאין מלאך אחד עושה שתי שלוחיות. אז אני מבין את הצד השני, אבל מה התכוונת להגיד ברש"י? רש"י אומר, נקרא את מה שרש"י כותב, וזו אינה ראויה לחזור, שהרי לא נשתלחה אלא לעצמה. ואחר כך נעשיתי בעל המעיסה, ובטל השליחות קודם שתחזור. רש"י יותר מפורש מהתוספות. רש"י מסביר שברגע שהיא נעשית בעל המעיסה, בטל השליחות. אז הוא אומר, זה שהיא עכשיו אישה, האישה, זה אוטומטית מבטל את השליחות. אחר הוא אומר, אי אפשר להיות גם שליח של הבעל, וגם האישה. נכון, אז מה אם האישה נשלחה? מיקי חוזר. האישה נשלחה מנת להוליך לעצמה גט. אמת. נו, אז מה? אבל רש"י לא אומר שאין שליחות לעשות דבר לעצמך. הוא אומר, בעיה היא בגלל שתי שניות החפיפה. רק בגלל, כלומר, צריכים להסביר את לשון הגמרא. הגמרא לא אומרת, והיא שליח לעצמה. הגמרא אומרת שלא חזרה שליחות אצל הבעל. כיוון שיש צורך ששליחות תחזור אצל המשלח, ולומר, עשיתי שליחותך, אז זאת הסיבה שאדם שהוא שליח לעצמו איננו שליח, כי הוא לא יכול לחזור ולהגיד, עשיתי שליחותך. למה לא? זה מה שהיא אומר. משום שאחר כך נעשיתי בעל המעיסה, הוא בטל השליחות קודם שתחזור. אז הבעיה היא בגלל שתי שניות אחרי הנתינה, שהיא צריכה לחזור באותו דקות, היא לא יכולה לחזור, כי היא כבר הפכה להיות עצמה. זה אותו מושג. ואנחנו גם לא רוצים להרחיק את המושג. מה שאני אומר, התירוץ של הנמיל מורה ברש"י, זה שהגמרא בסמך ג' כאן זה אותו דבר, ההבדל הוא דק. האם אני אומר שאדם, האישה לא יכול, האישה כשהיא מתפקדת כאישה, לא יכול להיות שליח של הבעל, או אפילו שליח האישה לא יכול להיות שליח של הבעל. שזה חקירה בעד כמה שלוחו של אדם כמותו ממש. ומה שאתה אומר, זה יהפוך את זה לשני פירושים שונים לחלוטין, ודווקא רש"י בסמך ג' לא אומר שום פירוש. רש"י שם אומר לו, חזרה שליחות אצל הבעל, שליח שחזר ונעשה שליח למי שנשלח לו, ניתק משליחות הראשון עד שלא היה לו שהות לחזור אצל שולחו. ולומר, עשיתי שליחותך. ושליחות שאינה ראויה לחזור להגיד, אינה שליחות. רש"י רק שינה את הסדר. שם הוא כותב, ניתק משליחות הראשון, אצלנו הוא כותב, בטל. השליחות. לא חושב שיש הבדל בין בטל לבין ניתק. וחוץ מזה, זה אותו דבר בדיוק. אלא ששם זה שליחות מנתקת משליחות, וכאן זה בעל המייסה. היות בעל המייסה מבטלת את השליחות. לכל זה אותו דבר עם ההבדל הקטן הזה, אז דווקא זה יפה שקטן, הבדל קטן. אני מנוי מאוד שמח שהוא מצא את זה, כי זה הסביר את הסתירה כביכול בין שתי הסוגיות. בתוספות אין לו את האפשרות הזאת. לגבי עצם הסברה, אין לי מה להוסיף, הוא לא נראה נורא משכנע. ראשונים יחפשו פירוש אחר, או ראשונים ואחרונים יחפשו פירוש אחר, כי זה קשה להשתכנע שזה באמת נכון, ששליח שלא יכול לחזור ולהגיד, עשיתי שליחותך כי הוא כבר עוסק בתפקיד הבא, או לפי רש"י בתפקיד ההפוך הבא, שזה סתירה למוזר השליחות. בגדול, יש כאן איזשהו רעיון, אני מבין את זה שחלק מכל עבודת שליח הוא לדווח. אולי אני אסביר בכל זאת את הסיבה למה זה נכון. אני שלחתי אותו לא לדווח, לא אמרתי לא לדווח. אמרתי לו, ללכת ולגרש. אז למה הוא צריך לדווח או להיות ראוי לדווח? אז התשובה לדעתי, ולמה רק, אני אגן גם על השאלה המקורית, למה רק ראוי? אם הוא צריך לדווח, שידווח. אם לא צריך לדווח, אז גם לא ראוי. התשובה היא, אני לא שלחתי אותך לדווח, אתה לא חייב לדווח, לא ביקשתי, אתה לא צריך לעשות. הצורך לדווח, לדעתי, זה כדי לשמור על השליחות כשליחות. שלוחו של אדם כמותו, מהות השליחות, לב ליבה של שליחות הוא שכשהשליח עושה, הוא לא עושה בתור גורם עצמאי, הוא מבוטל למשלח. יש אחרונים שמסבירים, זאת הסיבה שאין שליח דבר עבירה, כי דברי הרב, דברי התם, דברי משומים, משפט שמטיל אחריות, אבל לא מדבר על שליחות, אבל זה בדיוק הנקודה. אם אתה עושה עבירה, אתה לא יכול להגיד, אני לא אני, אני רק צייתתי להוראות. זה הדגל השחור מפורסם של הבגץ. והרגע שאתה עושה עבירה, זה החלטה שלך, אז זה סותר את המושג של השליחות. יש הסבר כזה באחרונים. הרעיון הוא נכון. שליחות צריך להיות אדם שהופך את עצמו להיות יד הריכטר, להיות אוטומט, להיות לא גורם עצמאי. אז כנראה מזה, זה לא משכנע, אבל מזה יש חובה לראוי לדבר, זה לשמור על זה שאני אני, אני לא עצמי, אני רק יד הריכטר שלך, ואם אין חובת דיווח, אם אין ראוי לדיווח, אז נותק הקשר, אדם יודע מה ידו עושה, אם אני שולח את היד שלי לעשות משהו, אז היד מדווח כל הזמן, כן? בעצבים שקושרים אותי ליד. אז השליח אסור להתרחק יותר מדי, הוא צריך לשמור על כביכול קשר עין, קשר דיווח. לכן ראוי לדווח, הוא לא צריך לדווח. אבל צריך להיות שעד שהוא לא גומר לחלוטין את עבודה, הוא עדיין, אני יכול לטפן אליו ולשאול מה קורה, והוא יגיד לי מה קורה. אם נותק קשר הטלפוני, כי באותו רגע בדיוק הוא כבר מתחיל לעבוד בשביל מישהו אחר, אז אין לו זמן בשבילי, אז זה סותר את עצם המושג של השליחות. אז אני הסברתי את זה, אבל נניח שזה, אם זה היה גזרת הכתוב, זה היה הגיוני, אבל מאיפה הגמרא יודעת את זה, ואיך? זה מאוד מוזר, הגמרא שואלת שאלה בלי שום בסיס, בלי שום מקום, אבל זה הפשט של רש"י והתוספות, ההבדל ביניהם זה מה מנתק אותו, למה הוא לא יכול לחזור לדווח? אז תוספות נראה יותר מחודש, למרות הביטוי היפה שמיקי הציע, שאין שליח עושה שתי שליחויות, אבל אין מלאך עושה שתי שליחויות, בני אדם כן יכול לעשות שתי שליחויות. זה מה שאני לא מבין. אני בטוח שגם תוספות מסכים, שאם אני יכול, שני בעלים יכולים לשלוח שליח אחד לתת גט. קודם כל, זה קורה בבתי הדין. בתי הדין שולחים שליח אני יודע, להונדורס, כדי להוציא גט מאיזשהו בעל שברח משתו, ואם יש שם שניים, אז הוא יוציא שניים. לא בעיה שביד שמאל אני שליח של הבעל X, וביד ימין אני שליח של בעל Y. כנראה שכאן, זה בגלל שאני לא התחלתי עם שתי שלוחיות, הייתי שליח של הבעל, והחלפתי תפקיד. אז זה לא נקרא להוסיף תפקיד, אלא להחליף תפקיד. זה מחודש מאוד. רש"י קצת יותר מובן. אבל עצם הדין הזה, ששליח אינו נקרא שליח, אלא אם כן ראוי לחזור אצל שלחו ולמר עשיתי שלוחותך, הוא נראה כאילו המצאה. אבל ככה רש"י בתוספות מסבירים. הריטב"א מסביר את הגמרא בצורה אחרת לחלוטין. הוא לא חולק על שום דבר כאן, הוא אומר, זה לא הפשט של המילים, זה משהו אחר לחלוטין. והפשט של הריטב"א לא דורש הסבר, כי הוא אומר, למרות המילים, זה מושג ישן נושן, הגמרא החליטה כאן מסיבות שהוא לא יכול להסביר, להיות נורא מליצתי, אבל זה מושג מוכר. כותב הריטב"א, והלא חס לשליחות עץ הדבר, לומר, דגט זה לא בא ליד אישה זו משליחותי של בעל. דהנעשית שליח עד דמתי להתם, ובשעת כניסתה שם נפסק שליחותי מהולכה, ונמצא כשהיא מקבלת הגט מעצמה. אין כאן שליח, זה כבר קלטה שליחות הבעל. דבלי כתלי גיתך מעל גבי קרקע, כך פירוש רבינו נראו בשם מקצת הגאונים ונכון הוא. ריטב"א בשם הרעה, בשם מקצת גאונים, אומר מה הפסול של הגמרא, זה תלי גיתך מעל גבי קרקע. מה הבעיה? האישה נותנת לגט לעצמה. האישה היא שליח של הבעל. אוקיי, אבל היא צריכה לתת את הגט. למי? האישה, שזה היא. איך היא עושה את זה? היא מעבירה מיד ימין יד שמאל. אז אני אומר ש... כיוון שיש לה שני תפקידים, אז היא צריכה להפסיק להיות, היא לא יכולה להיות גם הבעל וגם האישה באותו זמן. אז היא צריכה להפסיק להיות הבעל, ולהתחיל להיות האישה. נמצא ש... אני רק מצטט מה שהוא אומר. הקבלה, המסירה, הנתינה, הקבלה, הוא אחרי שהיא הפסיקה להיות שליח של הבעל, אז זה תלי גידך מהרגע בקרקע. יש כאן בעיה לוגית מסוימת. אם אני נותן דבר לעצמי, על ידי זה שאני מחליף כובע, אז אם זה נקרא שאני נתתי לעצמי, או שאני השני לקחתי מעצמי. כלומר, יש כאן בעצם שני בני אדם. האישה הזאת היא שני בני אדם. היא בעל ואישה. והיא נותנת לעצמה על ידי זה שהיא עוברת מהתפקיד הראשון לתפקיד השני. אז זה קשה קצת, אני מודה, זה קשה קצת להחליט האם האלף נתן לבית, או בית לקח מאלף. אז הריטב"א אומר, זה מה שהגמרא אומרת, זה נקרא, כיוון שאלף כבר לא קיים, בזמן הנתינה, אני צריך אישה, אז הבעל איננו כאן, האישה כאן, אז זה נקרא שהאישה לקחה את הגט מן האוויר, וזה תלי גיתך מעל גבי קרקע. שתי הערות. קודם כל, יפה מאוד. אנחנו לא צריכים להסביר כאן את עצם המושג. זה מושג מקובל, זה משנה, הגמרא, אמר רבא תלי גיתך בקרקע פסול. כמובן, המילים, איך זה נכנס למילים, והלא חזרה שליחות אצל הבעל? לא יודע. רש"י רצה להסביר את המילים, הריטב"א החליט שאי אפשר להסביר את המילים האלו. הפשט שרש"י אמר, שהוא באמת פשט נכון במילים, אבל... אין היגיון למושג. אז הוא פחות או יותר מתעלם מן המילים. לא חז לשליח אותי אצל הבעל. זה פירוש המילים, the get זה לא בא ליד האישה זו משליחותי של בעל. זה לא חז, לא צריכים להחזיר. זה לא חז לשליח אותי אצל הבעל, בזמן קיום השליחות, הבעל לא מחובר למעשה, כי השליחות שלו התבטלה. השאלה האמיתית היא, איך זה שונה מהמקרה שהזכרתי לפני 20 דקות? גמרא לפני שני דפים. אם אני שם גט בחצר שלי, ואני מקנה לאישה את החצר, היא מגורשת. למה? כי הגט היה בחצר שלי, ועכשיו זה עבר לחצר שלה, ורש"י שמה בדף חף א' עמוד א' כתב, וזה גיטו וידו בין כאחד. רש"י חפל מול א' קנעתו. דחצירה וגיטה וחצירה באו לה כאחד. נכון שהגט לא נכנס לחצר שלה, הגט היה בחצר שלו ועכשיו הוא בחצר שלה, וברגע שבחצר שלה זה גם רגע גירושין. אבל זה בסדר, זה נקרא גיטו וידו בין כאחד. אז כאן זה אותו דבר, רק במקום חצר, כמו שאמרתי, מדובר באישה, בשליח. אבל הגט הוא ביד שליח הבעל, ועכשיו אני עושה ככה, וזה ביד שליח האישה. או ביד האישה. אז זה לא שהוא, סליחה, היא, הפסיקה להיות השליח לפני הנתינה. היא הפסיקה להיות השליח ברגע של הנתינה. כמו ששם החצר, הפסיקה להיות החצר ברגע הנתינה. זה בסדר. גיטו ויודו בואים כאחד. אני לא צריך שאתה תהיה נותן את אתה עדיין תהיה הבעל אחרי הנתינה, רק בזמן הנתינה. זה בדיוק מה שרשי רצה להרוויח. שליח צריך אחרי הנתינה להיות שליח עוד כמה שניות. אבל זה בדיוק מה שהריטב"א לא מבין, מזה הוא בורח. אז הוא אומר, לא, בזמן הנתינה כבר פסקה שליחותו של בעל. למה? זה באותו רגע. אז הגמרא אמרה, לא אני שואל, הגמרא אמרה, גיטו וידו באין כאחד. מה ההבדל בין שהבעל עושה ככה ומשנה את מעמד הקרקע, לבין שכאן השליח של הבעל עושה ככה ומשנה את מעמד היד של עצמו. העיקר הוא שהגט, בלי לעבור פיזית ממקום למקום, עבר מלהיות ביד הבעל, חצר הבעל, יד שליח של הבעל, ליד האישה, חצר האישה או יד שליח של האישה. ואיך זה קרה? כי זה מה שנוצר. אז זה בסדר. מה כאן הבעיה? למה אתה קורא לזה דליקה על גבי קרקע? היא לא נוטלת את הגט מעל גבי קרקע, היא נוטלת את הגט מיד היד של הבעל שנעלם באותו שנייה. אבל לפני שהיא נטלה את זה, זה היה ביד הבעל כמו ביד שליח של הבעל. חברים, אני מקווה שעונים או ששואלים, מיקי כותב, ברגע החלפת הכובע היא לא זה ולא זה. אתה צודק 100%, ואתה לא צודק, כי הגמרא אמרה שאתה לא צודק, לכן אני מביא את הגמרא בחף א' עמוד א', אני מבין מה שאתה אומר, זה בעיה לוגית במדרגה ראשונה, שאני יכול להגיד לכאן ולכאן, ויש הרבה סוגיות שעוסקות בזה, וזה ממש נושא מעניין מאוד. אם לא לפני ולא אחרי, אלא בזמן הנתינה עצמו, איך אני רואה את היד, היד של האישה הזאת, בזמן הנתינה לעצמה, היד שייך לה, שייך לה, כלומר, שייך לה בתור אישה, שייך לה בתור שליח של הבעל, אתה אומר, זה לא זה ולא זה. Okay? לא זה ולא זה, זה יענה על השאלה. אבל למה זה שונה מהגמרא בדף כ"א? ברגע שהחצר עובר מיד ליד, למי החצר שייך? לא זה ולא לזה. אם זה ככה, אז זה תגיד איך מאגבי קרקע. מה ההבדל בין לשנות את מעמד הקרקע באותו רגע, לבין לשנות את היד של השליח באותו רגע? אחד אחד, הראל אומר, דומה לרשי, הוא מניח שהיא לא יכולה להיות שני השליחים יחד. זה חידוש. אתה מדבר רשי, רשי אתה צודק. רשי מצריך שהיא תמשיך להיות שליח של הבעל, זמן הראוי לדיווח אחרי הביצוע. זה באמת שבאותו קטע של זמן, היא צריכה להיות שני שלוחים, כי היא צריכה לקבל את זה בתור אישה לפני שיש לה זמן לדבר. ואני מבין, אבל זה בדיוק מה שריטב"א לא רוצה להגיד. כותב, יש הבדל, שליחות לעומת קניין חצר. אני יודע שיש הבדל, מה ההבדל? הריטב"א חושב שיש הבדל, הוא מסכים שהחלפת בעלות החצר זה בסדר, כי גיטו ויודו באים כאחד, אבל החלפת זהות השליח איננו בסדר. רחל כותבת, את צודקת, הפירוש של הריטב"א לא רק שהוא מסביר ביטוי א' בשימוש של ביטוי ב', הביטוי לא חז לשליחות אצל הבעל, פירושו תלידי לך מקרקע, אלא זה לא איזשהו ביטוי שמופיע במקום אחר, זה מופיע בשורה הקודמת, למה שהגמרא תגיד אותו פסול, בלשון אחרת. צודקת 100%. הרווח של הריטב"א הוא מושג מובן. ההפסד של הריטב"א הוא שזה מאוד לא נראה כפשט של הגמרא. הפשט של רש"י באמת נראה כמו כן הפשט של הגמרא. הבעיה היא שזה סברה לא מובנת. זה מקרה קלאסי או אפילו קיצוני שצריכים לבחור בין סברה לפני הקושה שלי. סברה פחות או יותר טובה אבל לא פשט, או פשט טוב שזה לא סברה. אוקיי? אז הריטב"א בחר, מה שהוא בחר, הוא אומר ונכון הוא. אבל אני שואל, אני גם לא מבין את הסברה שלו. אני מבין את הסברה שלו, מה שמיקי כתב את נכן, זה סברה מצוינת, אבל הגמרא דחתה את זה, במקרה של חצר. אני חושב שההבדל היחיד שאני יכול להבין פה, זה שבחצר, מי משנה את מעמד החצר? מי קובע שהחצר תהיה חצר האישה? הבעל, הבעל מקנה את החצר לאישה. אז הבעל הוא זה שעושה, גורם, יותר מגורם, ממש עושה את ההחלפה, וההחלפה הזה זה גידי ודורים כאחד. אבל כאן לא הבעל הופך את האישה להיות פתאום האישה. היא עושה את זה, היא מתפטרת מעבודתה כשליח הבעל, ולכן היא רק שווה לעצמה, או היא שליח של עצמה, לפי לשון הגמרא. אז כאן, זה לא, זה ההפך מתלי גיל תחמה וקרקע, זה לא רק זמן. ההפך מתלי גיל קרקע, זה מעשה. אני רוצה שהבעל ייתן גט לאישה, ולא שאישה תיקח את זה. אז כנראה שהריטב"א מסכים, שבאיפה שהבעל משנה, בכוחו כבעל, את מעמד הקרקע, מתחת לגט, אז זה נקרא שהבעל הכניס את הגט לרשות האישה. איך הוא עשה את זה? בצורה איינסטיינית. הוא לא הכניס את הגט ליד לתוך החצר, הוא הכניס את החצר לתוך מסביב לגט. חוק היחסיות אומר שזה אותו דבר. אבל כאן הבעל לא מכניס את הגט ליד האישה. הוא אומר לאישה, תתפטרי ואז הגט ייפול לידך. ייפול לידך, זה כבר כמו תליגיתך מעל גבי קרקע. זה כנראה הפשט של הריטב"א. מה שחשוב כאן באמת זה לראות למה הריטב"א אומר את זה. זה ברור שהוא בורח. למרות שהוא לא כותב, הוא לא כותב שאלות. הוא רק אומר, זה הפשט. שהרעה המציא בשם מקצת הגודים. הוא כמובן ידע את רשי. כולם ידעו את רשי. גם ידע את התוספות. הריטב"א מצטט את התוספות הימין והשמאל. כאן הוא אפילו מצטט אותם כי... כי זה פשוט לא, זה לא יכול להיות, הם אומרים דברים שלא מובנים. זה סתום, הוא לא צריך לצטט את הסתום ולהגיד, אני חולק כי אין כי, אני פשוט לא הבנתי. אז לכן הוא מביא פירוש אחר, וכן, הפירוש הוא בעייתי מבחינת הלשון. טוב, אז יש לנו שני פירושים, אני אומר, רשב את הסתום בערך אותו פירוש, הפירוש של הריטב"א, לגבי היסוד של רשי והתוספות, הריטב"א אומר, פשוט לא נכון. הוא לא, אין לו הסבר אחר, או גרסה אחרת, או הבנה אחרת לפסול של רשב"א ותוספות. זה לא קיים, אין דין כזה. אדם לא צריך לחזור ולדבר, עשיתי שליחותך. אם יש בזה איזשהו וורט של מוסר, אני חושב שיש, כל שליח צריך לדבר שהוא עשה את זה, אז לפי הריטב"א המוסר הזה לא קיים, כי אין סברה כזאת. אז היה צריך להגיד פירוש אחר. אז הוא לא המציא פירוש חדש, הוא פשוט אמר, בכוח קצת, נכון? הוא גרר את זה לתוך מושג פחות או יותר מוכר. הרשב"א לומד כמו רש"י והתוספות, אבל הוא מעלה נקודה חדשה שבהבנתה אולי זה עוזר לנו להבין את המושג. הרשב"א לא פה, אלא בדף סמך ג' בקטע שמתחיל מהצורך לפסוק הלכה. כיוון שגמר בסמך ג' אמר, מסף כדי. האם צריכים חזרה שליחות אצל הבעל, או לא צריכים חזרה שליחות אצל הבעל? אז איך פוסקים? כי הגמרה שלנו אומר שיש פסול כזה, והגמרה בסמך ג' אומר שמסופק אם יש פסול כזה. אז הרשב"א כותב, דינין פסק הלכה, כתב לך את הריף ככה, הוא מביא את המקורות, את הריף, הרב הייגון. כותב הרשב"א ככה, בילב דמסטפינה, אמינה. דכל כי היי גוונה, דנסיב לה מיני, לכולי על מפסול. המקרה של דף חב דלד, לכולי על מפסול. איזה מקרה? דנסיב לה מיני, שהיא מקבלת את הגט, כי הגבנה פסול. למה? משום דמתחילת השליחות העבדה השליח שלא ניתן לחזרה. ובכי הלקה מנדפליק. המקרה בדף חף דלד זה שהבעל אמר לה לעשות פעולה שלא אחז השליחות אצל הבעל. לכי, תלכי למקום פלוני, ושם תפסיקי להיות השליח שלי ותתני לעצמך. כלומר, שם תתני לעצמך, שפירוש הדבר, תפסיקי להיות שליח של עצמי ותתן לעצמך. אז זה כולם לא פליגי שזה לא שליחות. המקרה בדף סמר גימול, הבעל שלח את השליח לתת את זה לאישה. מה קרה? הייתה תקלה. הוא הגיע לאישה וידיה היו מסועבות, היו מלוכלכות. אז היא ביקשה מהשליח הולכה, אל תהיה שליח הולכה אליי, אלא תהיה שליח קבלה ותקבל מעצמך. אז אומר הרשב"א, זהו הספק הלכה למעשה, והמקרה בדף כ"ד זה ודאי פסול. Okay, ההבדל היחסית אנחנו הבנו. הוא מחלק בין מקרה ששלחתי שליח לתת לעצמו, ובמקרה ששלחתי שליח לתת לאישה, והוא בסוף הוא נתן לעצמו. אבל מה באמת ההבדל? אני יודע מה ההבדל, אבל למה שיהיה הבדל להלכה? הרשב"א כנראה לומד כמו רשב"א תוספות. שליח לא מקרי אלא מי שראוי לחזור לעצמו. אז הוא אומר, וזה מסתדר מה שהסברתי לפני כן, את ההיגיון מאחורי רשב"א. ליצור שליחות שאין לשליחות הזאת יכולת דיווח, זה סתירה מיני ובה. זה ליצור שליח שיעבוד, בלשון שלי, בצורה עצמאית. אתה לא צריך לחזור אליי, אתה גם לא יכול לחזור אליי. כמו אני יורה, אני יודע, רקטה לחלל, כדי שהם, אני יודע, יגורו במאדים, ואין סיכוי שהם יחזרו, אין מספיק דלק שהם יחזרו. וגם אין להם רדיו שידווחו. אז הם לא שלוחים שלנו. הם מתיישבים. אני עודדתי אותם לעשות את זה. הם עושים את זה בגלל שביקשתי. אבל ברגע שהם עזבו, הם כבר לא תחת ידי. אז זה לא נקרא שליחות. אבל מכם בדף סך ג' לא, לא, אמרתי לו, יש שליח, דווח כל הזמן. גם זה דווח אחר הזמן. מה קרה? הוא התפטר יותר מוקדם ממה שחשבתי. ומתי הוא התפטר? בניגוד לריטווה, הוא התפטר ברגע שהוא נתן לעצמו. אז נכון שהוא עכשיו לא יכול לדווח. אוקיי, מהרגע שהוא התפטר, הוא באמת לא שליח. אבל זה בסדר, כי הוא כבר נתן. כלומר, בניגוד לריטווה שאומר שלא, לא, לא, אתה צריך, זה נקרא תיגע, הוא לא סופר של תיגע בגלל בקרקע, זה בדיוק כמו גמר בדף חף א'. הוא נתן ליד עצמו, הוא הפסיק להיות שליח, והתחיל להיות, הפסיק להיות שליח הולכה, התחיל להיות שליח קבלה, גידו להיות דברים כאחד. מה תגיד אבל, הוא הפסיק להיות שליח הולכה, הוא לא יכול לדווח? אוי גברת, הוא לא יכול לדווח, אז עכשיו הוא לא שליח. מי שלא יכול לדווח הוא לא שליח, אבל לא צריך להיות שליח. הוא כבר ביצע את מלאכתו. כלומר, ליצור, הבעיה היא באופי, איך להגיד, באיכות של השליחות. להיות שליח, בלי צורך לדווח, זה תרתי דסתרי. אבל לא לדווח, זה בסדר. אז אם הצלחת לעשות את הפעילות, מתי שיכולת לדווח, ורק אחר כך אתה לא יכול לדווח, אז זה בסדר. רש"י, לכאורה, סתם את האפשרות הזאת, כי הוא אמר, שליח, לא נקרא שליח מלכתחילה, אם אחרי שהוא יעשה, הוא לא יוכל לדווח. אז הרשב"א אומר, לא אכפת לי שעכשיו נוצר סתירה להיותו שליח, כי עכשיו הוא לא צריך להיות שליח כבר בפועל, כי הוא כבר נתן. באותו רגע הוא כבר נתן. אז הכל, יש כאן שלושה דברים שקורים באותו רגע. א', הוא מתפטר להיות שליח הולכה, ובאותו רגע הוא נותן, ובאותו רגע הוא לא יכול לדווח, כלומר הוא לא יכול להיות שליח הולכה. אומר הרשב"א, זה אולי בסדר, כלומר זה הספק של הגמרא. זה אולי בסדר, למה? כי הוא רק הפסיק להיות שליח הולכה מהזמן שהוא לא צריך להיות שליח הולכה. למה? כי גיטו וידו, כלומר נתינתו ויד האישה, גיטו, גיטה, ידה ונתינתה, באים כאחד, אז לכן זה בסדר, בסדר גמור. הראל שואל, וואו, זה פירוש כל כך טוב, מה הספק? טוב, אל תהיה, אל תתחכם מדי. זאת הספק, האם כיוון שזה הכל באותו רגע, אז באותו רגע שהוא נותן, הוא לא רק מפסיק להיות שליח, הוא גם יוצר מצב שסותר את השליחות. אז הפסול והגט באים כאחד. בגיטו באים כאחד, אפשר להגיד אותו לשני הכיוונים. הוא קשר עד לאותו רגע, באותו רגע הוא עשה. מצוין. אבל אני אומר, הוא לא רק פסול. יש מצב הפוסל, יש מצב חיובי שאומר, אתה לא יכול להיות שליח הולכה מאותו רגע, כי מאותו רגע הוא לא יכול לדווח, וזו סתירה לשליחות. אז באותו רגע שהוא נותן, הוא מופקם להיות שליח. מה שמיקי כתב לפני כן, שבאותו רגע הוא לא זה ולא זה, אז לגבי זה אני יכול להגיד, באותו רגע הוא גם זה וגם זה. הוא כבר פסול לשליחות באותו רגע. מצד שני, הוא קשה לשליחות באותו רגע. אז זה הספק. הספק הזה צריכים לחקור אותו לאור הכללים, שגדולי החכמים ניסו ליצור מה קורה במקרים של ספק הסותר את עצמו. אבל זה מאוד מאוד מסובך עם המון המון מקרים. אני רק יכול לייחס אתכם קריאה אולי מהנה בחול המועד פסח, לספר של הרב עמיר זצ"ל, המידות לחיק הלכה, המידה הראשונה, סיבה ומסובב, שמדבר על מה עושים כשדבר סותר את עצמו, ובאיזשהו מקום שם יש לו, לא זוכר שהוא מקרה במקרה הזה, אבל הוא מדבר על מקרים, מקרה אחר, מקרה שאדם מגרש בשעת מיטה. הרי זה גיטך בשעה שאני אמות. האם בשעה שאמות הוא מת או חי? אם הוא חי, אז הגט בסדר. אם הוא מת, אז הגט לא בסדר. מדובר בשעה שהוא מת. לא בשעה שהוא מת, בשעה שהוא עובר מחיים למיטה. אז מה מדוע אז? אז אמיר יש לו כללים להסביר מקרים כאלו, ואולי זה רלוונטית גם למקרה שלנו. הרי לא למפרע, באותו רגע, אני לא אומר שהוא פסול לשליחות לפני הנתינה, אבל בשעת הנתינה הוא כבר האישה. והוא גם האיש. כלומר, שעת הנתינה זה מתי שהוא, זה הגבול בין שני המצבים. אז באותו שעה, כמו שרש"י אומר, בסדר, גיטי עוד בין כאחד, הוא נותן, והגט חל. אני יכול להגיד, הוא פסול לתת, כי הוא כבר אישה שלא יכולה לדווח, ולכן הגט פסול. אז זה הספק. זה מספיק מסובך שאני חושב שמותר לגמרא להסתפק, אני בעצמי מסתפק. זה מין חידה לוגית קיצונית. ברגע הנתינה, ברגע הנתינה זה הרגע שהוא עובר משלב לשלב, אבל הוא לא עובר מלהיות שליח להיות אפס, הוא עובר מלהיות שליח להיות ההפך משליח. אני צריך משהו חיבים, זה היה רק, עכשיו הקשר עד הרגע מסוים, ואז הכל פשוט לא קיים, אז אני חושב שהנה אומרים, אז החיוב קיים, ולכן זה טוב. אבל כאן, המצב שלו אחרי הנתינה זה שהוא במצב שההפך משליחות, אדם שלא יכול לדווח, הוא בא למייסה. וזה אולי סותר את הנתינה, הנתינה הקשרה מכוח הבעל. זאת ספרת הרשב"א, זו ספרה, אני אגיד משהו נוסף, זו ספרה מספיק מתוחכמת, מסובכת, למדנית, שהרשב"א כותב ביטוי שהוא לא כזה מצוי אצל הראשונים, בטח לא אצל הרשב"א, אילאו דמסתפינא אמינא. במקרה שלו אני מאמין לו. יש אחרונים שכותבים את זה, רוצים להגיד אני צודק, אבל בתור נימוס, אני חושב שכולם טועים ורק אני צודק, לולי דמסתפינא ואמינא שכולם טועים ואני צודק. כוונת הדבר, אני צודק והם טועים. אבל כאן הרשב"א אין לו בעיה לחלור, כאן הוא, אני חושב שהוא באמת אומר, זה ספרה... דורש הרבה תעוזה להגיד את זה. אז אולי דמסתפינא אמינא. אם לא הייתי מפחד, הייתי אומר, אז אני אגיד גם, אני גם אומר, אבל אני אומר את זה ביראת הכבוד ובהיסוס. טוב, שיטה אחרונה, שיטת הרמב״ם. מיקי, אפשר לחזור בקצרה על הרשב"א. יש שני חלקים לרשב"א, עובדות והסברה. עובדות. הרשב"א אומר, הלכה למעשה, כך הוא רוצה לפסוק. אם אדם שולח שליח ואומר לשליח, אתה תהיה שליח לתת לעצמך, כלומר, הוא אומר לאישה, תהיה שליח שלי, עד למקום פלוני, ואז תתחיל להיות עצמה. או, הוא אומר לאדם שלישי, תהיה שליח הולכה עד נקודה פלוני, ואז בהסכמת האישה תהיה שליח קבלה, אבל אני רוצה רק ככה, אל תיתן את זה לאישה, תתן לעצמך, אז זה פסול לכל הדעות, כי זה הלוחה זה שליחות אצל הבא. אבל אם אדם שולח שליח לתת לאישה, ואחרי שהוא מגיע לאישה, יש איזשהו סיבוך מקומי, בגלל זה משנים תוכנית, ובמקום לתת לאישה, האישה ממנה אותו להיות שליח קבלה, ואז הוא נותן לעצמו, אז זה ספק קשה, ספק פסול. כבר השפע אומר, שליחות שנוצרה בלי אפשרות של דיווח, זה שליחות פסולה. שליחות שנוצרה עם אפשרות של דיווח, אבל אחר כך הלך אפשרות של דיווח, ומתי שהוא הלך, זה כבר לא משנה, אז זה בסדר. אולי בסדר. זה הספק אם זה בסדר או לא. אוקיי, הרמב״ם. פרק ו' מלכות גירושין, הלכה ט"ז. הוא מביא את המקרה רק בסמך ג'. לא יודע למה. מביא את המקרה רק בסמך ג'. שליח שנטל הגט. וקודם שיגיע ליד האישה חזר הבעל ואמר לו, לא, 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 זה לא, זה לא, זה סליחה. יודלת. לא. רגע, סליחה. יוד גמל, סליחה. פרק ו' הלכה יוד גמל. הבעל ששלח גט לאשתו. בא השליח, ניתנו לה, לא נטלתו, אלא אמרה לו בפני עדים, יהיה לי גט זה פיקדון אצלך. או שאמרה לו, הרי את שליח לקבלו לי. הרי זו מגורשת בספק. אז הרמב"ם פסק כמו הגמרא בסמך ג', פסק כמו שכתוב שם, ספק. איך הרמב״ם יישב את זה שבגמרא שלנו כתוב שזה פסול? אני לא יודע. אולי הוא חלק כמו רשמה, משהו אחר. זה אני לא יודע. זה לא הנקודה שלנו עכשיו. הוא פסק רק את הגמרא בסמך ג', הוא פסק שזה ספק. אבל איך הוא פסק? הרי זה מגורשת בספק עד שיגיע הגט לידה. ומי שיגיע הגט לידה תתגרש ודאי. אז למרות שהיא מינתה אותו להיות שליח קבלה, היא לא מגורשת. מספק. אבל כשהגט יגיע לידה, היא מגורשת. למה? אני מזכיר כמה דברים מהשבועות האחרונים, מלפני חודש. זה המקרה השלישי שראינו ברמב״ם, שגט מסוים הוא פסול עד שיגיע לידה. כש? הספרה הפשוטה היא שאם זה פסול, זה פסול. מגיע לידה, זה כבר יהיה מאוחר מדי, זה יתליק גילך מאגבי קרקע. שם הסברנו איך שהסברנו. כאן יש הסבר פשוט. שהמגיד משנה אומר, או בכל זאת המילום אומר שזה מה שהמגיד משנה אומר, והוא צודק. זה וריאציה על מה שאמרנו. המגיד משנה אומר, תראה, שליחות צריכה לחזור. כמו שרש ותוספות אומרים. עכשיו השאלה היא, אם שליח הולכה מנסה לתת לעצמו, כשהוא עכשיו שליח קבלה או האישה עצמה, אז נוצר סתירה. אם אתה שליח קבלה, אז הרסת את האפשרות של הדיווח. אז אתם חשבתם, רש ותוספות חושבים, שהרסת. הלך השליח הולכה. כמעט שהלך השליח הולכה, אז מה הדין? אין גט. הגט הגיע מחוץ לארץ, ארץ ישראל, לידי אדם שהתברר שהוא לא שליח הולכה. זה ודאי נכון ברשפה שהסביר שהשליחות מלכתחילה איננה שליחות, או אפילו לא שונה ששליח לא מקרי אלא. אז הוא לא שליח. הוא לא שליח, אז זה לא יעזור שהשליח הגיע. הגט צריך לחזור ליד שליח כשר, והשליח כשר ייתן לה. אז אומר המגיד משנה, אני אומר אותו דבר, אבל הפוך. במקום להגיד ש... השליח הזה נהיה שליח קבלה, וזה מבטל את השליחות להולכה. בואו נגיד שלא רוצים לבטל את השליחות להולכה, אז הוא נשאר שליח הולכה, ולכן הוא לא יכול להיות שליח קבלה. היסוד הוא שאי אפשר להיות שני השלוחים באותו זמן. השאלה זה רק מי מתגבר. אומר, אבל גם מישהו, לדעתי זה יותר סביר ש... אם אתה כבר שליח הולכה, ואם תהפוך להיות שליח קבלה, זה יהרוס את השליחות של הולכה, שלך מן היסוד. לא, אם תפסיק להיות שליח הולכה, אז גם לא תהיה שליח הולכה למפרע. אז אני מעדיף להגיד שאז הוא נשאר שליח הולכה, ולא נהיה שליח קבלה, לא נהיה שליח קבלה, לכן זה מה הדין? אז הוא ממשיך להיות שליח הולכה, היא לא מגורשת, עד שיגיע לידה, כשהוא ייתן את זה בידה, אחרי שהיא תנגב את הידיים, הוא המשיך להיות שליח הולכה, ונתן לה, אז לכן היא מגורשת. כלומר, השאלה היא, מי נכנע? יש סתירה בין שתי השליחויות. אז רש"י בתוספות אומרים שהשליחות ההולכה נכנעה ומתבטלת, רש"י כתב מתבטל או ניתק בסמ"ג ובדף רב ד' מתבטל, הוא אומר גם מי שאתה תגיד הפוך, היא לא מתחילה להיות שליח הקבלה עד שהיא לא תדווח על ההצלחה. אי אפשר לדווח על ההצלחה, כי אין הצלחה. אז היא ממשיכה להיות, הוא, במקרה זה זכר, הוא ממשיך להיות שליח הולכה, עד אפשר לקיים, מתי אפשר לקיים? כשתיתן את זה ביד האישה, ואז היא תהיה מגורשת. רעיון יפה, אני באמת לא רואה סיבה דווקא להעדיף את רש"י על הרמב״ם הזה, לפי מגיד משנה אפשר, מגיד משנה כנראה חושב, זה יותר סביר כמוהו, כי הקיים דוחה את העתיד. לא אומרים שעתיד שיהרוס הכל קיים, אומרים שאז לא הולכים הלאה, כי אי אפשר ללכת הלאה. זו סברה מעניינת, ודאי מעניינת. למרות שרש"י ותוספות והרשב"א ודאי שהם חולקים. אבל אני רוצה להציע פירוש אחר, שיהיה דומה לפירוש הקודם שלנו, מלא יהיה פירוש אחר בגמרא. ברמב"מים הקודמים, סוף פרק ה' ותחילת פרק ו', כדי להסביר איך יכול להיות שנותנים את זה לשליח של האישה, אבל היא מתגרשת רק אשר יגיע לידה. אז ביססנו את זה על שיטת הרמב״ם, שיש בשליח קבלה שני תפקידים. אחד הוא עושה את מעשה הקבלה, ובית הוא מהווה את יד האישה. כי נתינת גט צריך להיות נתינה אל האישה, אבל גם ביד האישה, בגוף האישה. והחידוש של שליח קבלה, בניגוד לכל שליח אחר שבעולם, כך הסברתי, זה שכאן אומרים שגופו כגופו. גוף השליח כגוף המשלח. וזה דין מיוחד שלא קיים משום מקום אחר. עכשיו, אם האישה ממנה שליח, מה שרמב"ם קורא שליח הבאה, ולא שליח קבלה, הדין הוא שהיא מגורשת רק מתי שיגיע לידה. מה זה שליח הבאה? אז אמרתי, שליח הבאה מבצע את ה... הוא שליח רגיל. הוא מקבל, המייס הנתינה נגמרה. הבעל נתן לאישה, כי הוא נתן את זה לשליח של האישה. אבל הוא לא גוף האישה. ולכן לא מגורשת שקריא לידה. אי זה תלי גידך מרגה בקרקע? לא. תלי גידך מרגה בקרקע זה דין רק במייס הנתינה. אני צריך לתת ולא שהיא תיקח. כאן אני נתתי. נתתי את זה ליד השליח שלה. שליח הבעל זה שליח שמייצג אותה לגבי ה... מייסה, כמו כל שליח שמייצג לגבי המייסה. אז בזה אין מה שתגמר רק, כי אני נתתי, לא לקחה. אבל יש דין שכתוב ונתן בידה. אז זה לא בידה עד שיגיע לידה ממש או חצרה או ידה, אבל לא יד שליח הולכה שאיננו שליח קבלה. כך הסברנו לפני חודש. וגם הסברנו את המקרה של עבד שנאור ולא כפות באותו דרך. אז כאן אני חשבתי שאולי זה אותו הפשט. שיהיה מקרה שלישי שיעיד על אחרים ומעידים עליו. הבעיה של הסוגיה שלנו, סליחה. הבעיית הסוגיה שלנו, שאדם צריך לתת גט לעצמו. זה באמת בעיה. איך עושים את זה? אז הרמב"ם אומר, לגבי המעשה אין בעיה. הוא נותן, אני זהות א' נותן, וזהות ב' מקבל, ונפגשים באותו רגע. הבעיה היא בדין הזה של להיות האישה. רש"י צודק, אבל רק במקרה קיצוני מאוד. אין סתירה. אין סתירה לבצע שני תפקידים. זה החידוש של השליח, אני לא בעצמי, אני מייצג אותך, אני מייצג אותו. אולי יש ניגוד אינטרסים. אני, אם יש איזה עורך דין, יש איזה עורך דין בקהל, יכול להיות שאם אני, אני מוכר דירה, אני חושב שבחוק זה אפשרי, יהיה עורך דין, ייצג אותי וגם ייצג אותו. ככה נחסוך כסף. יכול להיות שזה לא חכם, אבל זה אפשרי. הרב אומר, זה אפשרי. אז אני שליח של הבא, אני שליח של האישה, אני נותן לעצמי. אבל אם יש דין מיוחד ששליח קבלה הוא לא רק נציג האישה, אלא גוף האישה, אז זה לא יכול להיות. אתה לא יכול להיות נציג הבעל וגם האישה עצמה. זה בערך מה שנרמז לנו ברשי, להיות בעל המייסה. אבל אני אומר את זה לא בעל המייסה, אלא בעל הגוף. אי אפשר להיות בזהות גוף של האישה, וגם לייצג את הבעל, וגם להיות הבעל הנותן. הגוף צריך להיות שני גופים. אז אם אין צורך בגוף האישה, לא תהיה בעיה. אז לכן בכל התורה כולה, אם אני שולח שליח לתת מתנה למישהו, איך הוא ייתן את זה? תהיה נציג שלי, תגיד מקום פלוני, תהיה נציג שלו ותקבל מעצמך. זה יהיה בסדר. כי יש כאן מייסה נתינה, שאני, אני בזהות א', נתתי לי בזהות ב'. ואני יכול, אני בעל שני זהויות, מדין שליחות. אבל כיוון שבגט, בשליחות בקבלה ורק בשליחות בקבלה, נוצר לא רק להיות נציג של ב', אלא תהפך להיות גוף ב', אז כאן הרמב"ם מסכים עם היסוד של רש"י ותוספות, שזו סתירה. השליחות נגמרת מתי שאתה תתחיל להיות גוף. ולכן מה שקורה פה זה שהוא לא נהיה גוף. אבל מה הוא כן נהיה? אז הוא נהיה שליח הולכה. זה באמת בסדר. אפשר להיות שליח קבלה, שליח הולכה עד נקודה מסוימת, ואז להיות שליח הבאה מאותו נקודה. אז כשהאישה אומרת לו, קבלי בשבילי, או יהיה פיקדון אצלי, אז הוא עושה את המקסימום. הוא עושה את חצי עבודה. הוא מקבל את הגט בשם האישה, ממי שנותן את הגט בשם הבעל, הוא מעצמו. אבל היא לא מגורשת, למה היא לא מגורשת? עד שיגיע לידה. מה שהוכחנו אז בדף חפדת, שצריכים הגעה לידה. האם הוא יכול להיות גם ידה? לא יכול להיות ידה. כי אם הוא יהיה ידה, הוא לא יוכל להיות הנותן. אז מלית ברירה, היא תתגרש רק מתי שיגיע לידה ממש, וזה בסדר גמור, כי אין בעיה של תגיד לכם אגב בקרקע בידה ממש. מה שאני מנסה לעשות, זה פשוט לכלול את המקרה הזה בשני המקרים הקודמים, רמב"ם פרק ו' הלכה היי ופרק היי הלכה י"ח שיעורים מלפני חודש ולהסביר אותו דבר פה. מי שנותן גט לעצמו יכול לעשות את זה בתור מסע נתינה, אבל צריכים לחכות שמישהו אחר יהיה הגוף. כלומר, צריכים לחכות שהאישה בעצמה תהיה הגוף. וזה הפשט ברמב"ם עם אותם מילים. אין זה גט עד שיגיע הגט לידה. המגיד מישנה הסבר אחרת. יש לו הסבר יפה, מעניין, הנמילואים אוהב אותו, מסביר אותו, בקוף ממ"א. אז אני הצעתי פירוש אלטרנטיבי לשיטת הרמב״ם, שמגביל מאוד, זה דבר, יש כאן רווח אחד, שהגמרה הזאת שאומר לא חס לשליחות אצל הבעל, זה באמת רק פה. אף אחד לא שמע על הדין הזה, ובמציא ובבבטרה, בשום מקום אחר, זה לא קיים במקום אחר. גם לא בקידושין. זה קיים רק פה, ובצדק, כי זה דין מיוחד בשליחות לקבלה. זה רווח, שההפתעה היא מצומצמת יותר, הגמרה אמרה את זה פה, זה נכון פה. אבל בשום מקום החבשה, אז לא שמענו על זה. לפי רשי בתוספות והרשב"א, אז הדין בכל שליחות, כל שליחות צריכה להיות שליחות שראויה לחזור. וזה קצת תמוע. אז הרמב״ם רצה לצמצם, ולכן צמצם אותו למקום שזה כתוב, שכתוב לעניין שליח קבלה, שזה סותר ומבטל את היות אדם שליח הלכה, ולכן זה לא קורה. השליח קבלה לא מתחיל לפעול עד שיגיע לידה. ואילו הם השיטות. אני מוסיף בקיצור, כיוון שהאמת אין פירוש טוב לסוגיה, כי חוץ, הריטב"א אומר פירוש של ארבע מילים, והרש"י בתוספות, וגם הרמב"ם בצורה מצומצמת, אומר דבר ש... לא יודע מה המקור, שאי אפשר להיות במצב האישה או שליח האישה, וגם להיות שליח של דבר, אז החיפוש אחרי פירושים אחרים עדיין קיים. אז אני מציין בתור דוגמה, כי זה נדיר למצוא דבר כזה, הרשש הציע פירוש אחר נגד רש"י ותוספות. זה נדיר שהיהודי כמו הרשש יציע פירוש נגד כל הראשונים. אבל זה ברור מה המוטיבציה שלו. הראשונים לא פירשו אותו, זה דבר, באמת דבר קשה. כותב הרשש, איפה בגמרא הזאת נמצא הרשש? הנה, כותב הרשש פירוש חדש. זה פירוש מעניין. והלו חזרה שליחו את עץ לבר, פירוש רש"י בתוספות בזה דחוקים. לא אוהב אותם. ואולי יש לפרש, דהה זה פשוט, דאינה יכולה לעשות את הבעל גופי שליח לקבלה. הוא המציא דין, ואתה רואה שזה סביר. האם האישה יכולה למנות את הבעל להיות שליח קבלה? הגמרא אומר, המשנה אומרת שהבעל יכול למנות את האישה להיות שליח הולכה. תהיה בעיה אחר כך, איך היא תיתן לעצמה, אבל היא יכולה. אומר הרשש, לא יכול להיות שהאישה תמנה את הבעל להיות שליח קבלה. וגדולה מזו, אמרינו לעבד, עבד, אינו יוכל לקבל גט לחבר ומיד רבו שלו. כן, הגמרא הזכירה בדף הקודם, שעבד של פלוני לא יכול להיות שליח של עבד של פלוני לקבל גט של פלוני. אין העבד נס השליח לקבל גט לעבד אחר מיד רבו של שניהם, מיד רבו שלו. למה לא? כי מה שכאן העבד, כאן הרבו. כלומר, נתינה צריכה להיות נתינה בין שני גורמים שונים. אז הבעל לא יכול לקבל מעצמו בשם האישה, כי אין כאן שום העברה, אין כאן מספיק ניגוד. כך הוא אומר. זה ברור לו. פשוט. שאין, אינה יכולה לעשות לבעל גופי לשליח קבלה. וכיוון שנעשה את שליח הבעל, הרי כמוד, שלוחו של אדם כמותו. אז לכן הוא אומר, האישה ברגע שהיא נהייתה שליח הבעל, אז היא לא יכולה לתת לעצמה. כי האדם צריך לתת למישהו אחר. וכאן, כמו שהבעל לא יכול לתת לבעל, אז גם שליח הבעל לא יכול לתת לעצמה. וזהו שאמר, לא חזרה שליחות אצל הבעל, איך היא מכניס למילים, רצה לומר שהוא בעצמו אינו יכול לעשות שליח לקבלה. לא חזרה שליחות אצל הבעל, הכוונה היא זה מזכיר לי את זה שפשוט שהבעל בעצמו לא יכול להיות שליח קבלה, וכאן לא חזרה שליחות אצל הבעל. ואחרי הוא כמו כדיאמרן. אני... לא כל כך מעניין אותי לבחון את הרשש, ממש מעניין אותי מאוד זה שהרשש אמר פירוש רש ותוספות דחוקים, הוא חיפש עוד פשט, אבל רעיון מעניין. תחשבו בעצמכם איך להבין אותו, אם זה נכון או לא נכון. הוא אומר, אין כאן מייסה נתינה. הבעיה זה לא בעיה שהשליחות בתלה, כמו רש ותוספות לומדים. ולא מה שהריטב"א אומר, שתיקה מגמי קרקע. הוא אומר, אין נתינה בכלל, הגט לא זז מספיק. הגט עבר מיד א' ליד א', זה לא נקרא נתינה. נתינה צריך להיות ממקום אחד למקום ניגודי, למקום קונטרסטי. ולכן, זה פשוט המילים, לא חזרה שליחות אצל הבעל. צריכים לעבוד קשה להכניס על המילים, אבל חושב שהוא הצליח. וזאת הסוגיה. יכול להיות שיש פירושים אחרים באחרונים, זה מה שאני מכיר. אני לא יודעת אם מופתע אם יש עוד הצעות, כי הלב לא, באמת לא שלם עם הפירושים שאנחנו אמרנו. מיקי שואל, שים לב מיקי שאתה לא שואל את כולנו, רק אני יכול לקרוא את זה, אז אני קורא בכל רם. אז מה השליח, אם הוא לא שליח הולכה, גם לא יכול לקבל עבורה. אז מה? איך אני לא מבין את הניקוד פה. אז מה השליח, אם הוא לא שליח הלכה, אבל גם לא יכול לקבל עבורה. ברמב"ם, חזרת לרמב"ם. לפי הרמב"ם, כשהיא ממנה אותו להיות שליח קבלה, חצי המינוי חל. איך שאני הסברתי? היא נהיה, במקום שליח קבלה, היא נהיה שליח הבאה. מה זה שליח הבאה? זה חצי שליח קבלה. שליח קבלה זה שני תפקידים. לקבל ולהיות היא, להיות גופה. אז אם נבקש מהשליח הלכה להיות שליח קבלה, אז הוא מסכים. אבל חלק הוא יכול, חלק הוא לא יכול. אז הוא נהיה שליח הבאה. כלומר, הוא כן מייצג את האישה לקבל, לעשות את מייסה קבלה, שזה השלמת מסע נתינה, אבל הוא לא יכול להיות גוף האישה, כי אם יהיה גוף האישה, הוא כבר לא, יהיה, הוא כבר לא יוכל לתת. אז כדי שהוא יוכל לתת, הוא צריך לוותר על התפקיד להיות גופה כגופו, גופו כגופה, ולכן צריכים את גופה האמיתית, שזה יהיה אחרי זמן. כן, זה הפשט שאני פירשתי בשיטת הרמב"ם. שאלות? אני מסכם את השיטות פה. יש לנו שיטה אחת בגדול, משותף לרש"י, תוספות והרשב"א, שזה אי אפשר לעשות שתי שלוחיות או שני תפקידים באותו זמן, ויש צורך בעוד כמה שניות אחרי התפקיד להישאר בזהות של, לא, אין עוד תפקיד אחרי הנתינה, אבל יש עדיין זהות של שליח הלכה, כדי שאפשר לדווח. ולכן נוצר סתירה. הרמב״ם למעשה גם סובר ככה, אבל לפי מגיד משנה, אז כיוון שכן, הוא עובר להיות, הוא ממשיך להיות הראשון, ולא עושה את השני. ולפי רש"י תוספות הרשב"א, הוא מפסיק להיות הראשון כדי לעשות את השני, ולכן מתבטל לחלוטין תפקיד הראשון. אני טענתי שהרמב״ם אומר אותו סברה, אבל מצמצם אותו, לא בגלל שצריכים לדווח, אלא בגלל הדין של גוף. גוף ממש סותר, אפילו באותו רגע בדיוק, אי אפשר שאני אתן לגוף עצמי. ולכן, עכשיו ממשיכים כמו המגיד משנה, לכן אני לא נהיה גוף של עצמי. ממשיך להיות שליח הולכה, מתחיל להיות שליח הבאה, ולא יכול, לא מגורשת עד שיגיע לידה, הלך למעשה מספק. הרשש היה לו פירוש אחר לחלוטין, הריטב"א היה לו פירוש אחר לחלוטין, הריטב"א קרא לזה תפיל גיטר מרקע בקרקע, הרשש כן המציא יסוד חדש, אבל יסוד אחר. בכל הפירושים, נגיד את האמת, כולם דחוקים, והגמרא היא קצת פלא. הגמרא המציאה דבר, לא הסבירה, הניחה שאנחנו נבין, זאת אומרת שאין לנו שום דרך אמיתית כדי להבין. רחל שואל, אם היא עצמה השליח, לא, למה? למה? זה עוד יותר גרוע. אני אומר, אי אפשר להיות גוף האישה וגם נציג הבעל. אפשר להיות נציג הבעל ונציג האישה, אבל אי אפשר להיות גוף האישה ונציג הבעל. שליח קבלה זה גוף האישה, והאישה היא בטח גוף האישה. אי אפשר להיות בן אדם אחר בתפקיד, כלומר באותו מייסה, שאני נותן לגוף שזה לא הגוף של הנותן, זה בלתי אפשרי. אז בשליח רגיל, הגוף הוא הגוף של ראובן נותן מתנה לשמעון. איך? על ידי שליח. השליח נקרא לוי. הגוף של לוי זה הגוף של לוי. והמייסה שלו זה מייסה של ראובן, וגם מייסה של לוי, של שמעון. זה בסדר. לוי, גוף של לוי יכול לבצע מייסה בשם ראובן ומייסה בשם שמעון. אבל הגוף של אף אחד לא יכול לתפקד בתוך אותו מעשה. אז כיוון שהשליח קבלה והאישה עצמה צריכה להיות גוף, האישה זה חלק מהטקס. שהיא גוף, היא מהווה יד, שהגט ייגע בו, אז אני לא יכול להיות יד האישה וגם לעשות מייסה בשם הבא. זה ההסבר שאני מציע בשם הרמב"ם. אז להיות האישה זה עוד יותר גרום להיות נציג האישה. זה בטח נכון. אפילו להיות שליח קבלה של האישה, זה בעיה. להיות שליח הבאה של האישה, אמרתי שזה יהיה בסדר. טוב רבותיי, אם גמרנו להיום, אז גם גמרנו את מסכת גיטין לשנה. סיימנו פרק שני, מסכת גיטין לצורכנו. אחרי פסח, בערך שבוע אחרי פסח, גם הישיבה וגם אנחנו, אני מציע לכם להצטרף, אנחנו נלמד ברכות. זה יהיה שונה, אבל אני מקווה שזה יהיה מעניין וטוב. ברכות למדני. לומדים ברכות, זה קצת בדילוגים, על האגדות השונות, או ההלכות האגדתיות. בעזרת השם אנחנו מתקדמים ללמוד פרק ראשון ופרק שני, בקיץ. להזדמנות, אני מזמין אתכם, כמובן, לבוא. וגם לחפש עוד אנשים. אני תאב להרחיב את שורותינו. אז כבר לקבור עם החברותות, ולעשות גם קצת פרופגנדה אם אפשר. יהיה לנו התחלה חדשה, מסכת חדשה. אני אפסם את הפרטים, איכשהו לפני, כמובן אחרי פסח, לפני הזמן. ונתחיל פרק בלימוד חדש. ועד אז, אני יהיה לנו חג כשר ושמח. יציאה מעבדות לחירות. התחלה חדשה בחיים ובעבודת השם. הרשש, הרי שואל על הרשש. הרשש מבקש ממך לחשוב על המקרה הזה. בעל רוצה לתת גט לאישה. הבעל נמצא בשיקגו. האישה נמצאת בארץ ישראל. אז צריכים שליח. לייצג אחד מהם. או שליח של הבעל יבוא לארץ ישראל. או שליח של האישה ילך לשיקגו. אז הרשש אומר, האם האישה יכולה להגיד לבעל, אתה תהיה שליח קבלה שלי. פתר את הבעיה. אומר רשש, פשוט שלא. עכשיו תחשוב על הסיבה למה זה פשוט שלא. אני חושב שהוא צודק, זה באמת פשוט שלא, אבל צריכים להגדיר את הסיבה. אז אומר, אם זה ככה, אז גם אני לא יכול להגיד לשליח של הבעל להיות שליח קבלה. כי שליח של הבעל כמותו. כמו שהבעל לא יכול להיות שליח קבלה, אז גם שליח הולכה של הבעל. לא יכול להיות שליח קבלה, וזה נקרא בלשון הגמרא, אבל אחרי זה שליח אותה אצל הבעל. Okay, זה מה שרשש אומר, אני פשוט מצטט את המילים. למה הבעל לא יכול להימנות להיות שליח קבלה של האישה? הסיבה היא פשוטה, כי אין נתינה. מה, הבעל מחזיק בגט, אז האישה אומרת לו, טוב, תקבל את הגט. אז מה הוא עושה? הוא לא מפסיק להיות הבעל, הוא מקבל מעצמו. אין כאן שום קבלה. כלומר, לפני כן אמרתי, זה פשוט שזה טוב, שליח הולכה. יפסיק להיות שליח הולכה, יתחיל להיות שליח קבלה. מה הבעיה? אז הרשש אומר, לא, תחשוב, זה לא נכון. הבעל יכול לתת לעצמו, אז גם שליח שבעל גם לא יכול לתת לעצמו. אני יכול לענות על זה. אבל זה מה שהרשש אמר, ואיך זה נכנס למילים? בפטיש, 5 קילו, זה ייכנס למילים. כן, זה מה שהוא אומר. אם האישה מייצג את הבעל, ואז נותן לעצמה, בתור ייצוג של עצמה, בתור עצמה, לא יכול להיות. למה לא יכול להיות? חסר כאן מייסה נתינה. נתינה צריכה להיות בין שני אנשים שונים. וברגע שהבעל נותן לעצמו בתור שליח של האישה, אז נכון שהוא מייצג שני אנשים. אבל הנתינה הפיזית, אני חושב, זה לא בעיה בזהות אנשים. אדם יכול להיות שני אנשים, אבל אין כאן מייסה נתינה. הוא לא פיזית מספיק שני אנשים. צריכים לנסר אותו ולהפוך לשני גופים. גוף שנותן לגוף, אפילו שהוא אומר יש לי שני כובעים, שכובע אחד ייתן לכובע השני, הרשש אומר, זה לא כוונת הגמרא, זה לא נתינה. נתינה צריכים לראות שמשהו קרה, שמשהו ניגודי קרה. שזה עבר מיד אחד שעוין, שזה מנוכר ליד השנייה. ברגע שאדם אחד מייצג שני אנשים, אז הוא משחק בכדורים. זה לא נקרא, נתינה זה העברה. אי אפשר להעביר מיד שמאל ליד ימין. אפילו שאתה טוען שיד שמאל מייצג את הבעל ויד ימין מייצג את האישה. וזה הגמרא קרא, לא חזרה שליחות אצל הבעל. זה מה שהגמרא אומרת, נכון? זה החידוש של הגמרא. הדרך היחידה זה שהיא, מה התירוץ הבא של הגמרא? לא קראנו את הסוף הגמרא. הבעל ימנה את האישה להיות שליח כל אחת. היא תבוא למקום פלוני, שם היא תיתן את זה לשליח הולכה אחר, והוא ייתן לאישה. הבעיה היא במייס הנתינה, לא שאי אפשר לנות. הבעל יכול להיות שליח קבלה, ואישה יכולה להיות שליח הולכה, אבל אי אפשר לבצע את המייס הנתינה מיד ימיני עצמה. יש לך מיקרופון, דבר. לא הולך?
עכשיו יש.
כן. כן, הרד.
השאלה שלי כזאת. הרשש אומר שהבעל לא יכול להיות, האישה לא יכולה למנות הבעל להיות שליח הולכה, ולכן אם השליח מונה, לא צריכה להיות שליח קבלה, ולכן אם השליח מונה להיות שליח קבלה, הוא כמו הבעל, ולכן זה לא תופס ביחד. אפשר להגיד גם הפוך. אי אפשר למנות את האישה להיות שליח הולכה, כי אם היא שליח הולכה, והיא גם האישה, אז אין העברה. למה צריך להגיד שהבעל לא יכול להיות שליח, אם אפשר להגיד שהאישה לא יכולה להיות שני השליחים?
זה מה שהוא אומר. הוא אומר, כמו שהבעל לא יכול לשליח קבלה, כך שליח הבעל, שבמקרה שלנו זו האישה, לא יכול להיות אחר כך המקבל. עכשיו, היא תהיה מקבל, כי היא האישה. פירוש הדבר שהיא לא יכולה להיות שליח הולכה. כלומר, בסופו של דבר זה יהיה פסול. זה לא ילך. אני אומר, זה לא שאי אפשר למנות. מה שאתה שואל זה כאילו זה נשון אחרת, אבל זה בגלל שלא, אתה לא מגדיר נכון את הדין. למה הבעל לא יכול להיות שליח קבלה? כי הוא לא יקבל. אי אפשר לקבל מעצמך. אז כאן, אם האישה היא שליח של הבעל, אז כשהיא תיתן לעצמה, זה לא נקרא קבלה. זה לא נקרא לא נתינה ולא קבלה. זה אותו פסול. זה בדיוק אותו דבר. זה ממש הפשט. בסופו של דבר, אם אדם אחד מייצג גם את האישה וגם את הבעל, או בגלל שהוא מייצג את שניהם, או בגלל שהוא אחד מהם ומייצג את השני, בסופו של דבר זה לא יהיה טוב. למה? לא בגלל שהשליחות, זה בדיוק ההבדל בינו לבין רשי. זה לא שהוא לא יכול למנות להיות שליח, הוא כן יכול למנות להיות שליח, אבל הוא לא יכול לבצע. אם אתה מייצג שני אנשים, אז לא תוכל לעשות נתינה. נתינה מיד ליד, מיד ימין ליד שמאל, איננה נתינה. אז אין הבדל בין אם זה הבעל שרוצה לתת לעצמו בתור שליח קבלה, או שליח הבעל שרוצה לתת לעצמה. העיקר אתה לא יכול, או אפילו המקשר סמך גימו, שליח אחד שגם יהיה גם זה וגם זה. אדם לא יכול לתת לעצמו. פשוט. וזה נקרא במילים, זה אני לא בדיוק הבנתי מה רוצה להגיד, זה נקרא לא חז לשליחות אצל הבעל. והבנת. טוב, חג כשר ושמח, אני מקווה לראות את כולם, בעזרת השם, באייר, בסדר, באימייל אנחנו כבר נתכתב, ואני חוזר ומבקש, למה לא? תהיו שלוחים לאבי חברים. חג כשר ושמח לכולם.